אתן מאזינות ואתם מאזינים לכאן הסקטים, הפודקאסטים של תאגיד השידור הישראלי.
אמרת לנרמל תגובות. אני מניחה שיש סקאלה כזו של מה הגיוני שיקרה לך, וזה פשוט אומר שאתה בן אדם עם לב ונשמה, ומה בצד השני של הסקאלה אומר שאתה בן אדם שחייב התערבות דחופה ועכשיו.
אז אני אגיד שבימים הראשונים, רוב האנשים הגיבו כמעט אותו דבר, היה להם סימפטומים, וזה היה נורמלי. מבחינתנו לא הייתה איזושהי בעיה. זאת אומרת, מי שבא אלינו ואמר, יש לנו סימפטומים, אמרנו, יופי, כל הכבוד, אתה אדם אנושי, וככה זה צריך להיות, וזה יעבור, ונתנו לו כל מיני כלים כדי להתמודד.
7 באוקטובר ושבועות הלחימה הארוכים שבאו אחריו, אלה שאנחנו עדיין בעיצומם, מרגישים כל רגע ורגע, שינו הרבה מהתפיסות של כולנו לגבי הרבה מאוד דברים. לשבור את הקונספציה הפכה להיות הקלישאה האהובה על כולנו. והמשפט השחוק הזה מתאים גם כשמדברים על הנפש שלנו ועל בריאות הנפש בצבא. אם פעם ללכת לקבן היה איזה שם קוד לניסיון להוריד פרופיל ולברוח מהצבא, המלחמה הזאת הפכה את קציני בריאות הנפש לחלק הכרחי בפקל. היי, אני ליאל קייזר ואתם על עוד יום, הסקט האקטואליה של כאן. אז איך נותנים טיפול תוך כדי לחימה? האם בכלל נכון לשחק לנו בראש בעיצומם של הדברים? והשאלה שמעסיקה אותי יותר מכל, מי מהחברים שלי, שלנו, שחוזר מהקרב, מפגין סימפטומים מדיגים וצריך התערבות? ומי פשוט מתנהג כמו בן אדם שחזר ממלחמה? כדי לענות על השאלות האלה, גייסנו את צביקי פליישמן, פסיכולוג באזרחות וקבן בבסיס זיהוי החללים שורה במילואים. הוא פה כדי להסביר לנו בין היתר מה עושה קבן. צביקי פליישמן, פסיכולוג וקבן במילואים, שלום.
שלום.
השתחררת יחסית לא מזמן מכמה חודשים של שירות מילואים. מה עושה קבן במילואים?
האמת שזו הפעם הראשונה ששירתתי כקבן במילואים. קבן במילואים בעצם מסייע לאתר חיילים שקצת קשה להם לבצע את המשימה, ואולי טיפה לעזור להם לבצע את המשימה יותר טוב. וכמובן, אם יש חייל שדורש מנוחה, או אפילו שחרור, אנחנו בודקים את זה ומאפשרים לו לעשות את זה בהתאם להתרשמות שלנו.
ספר לי על השבעה באוקטובר שלך. מתי אתה מתגייס למילואים?
בשביעית עוררתי כמו כולם עם האזעקות והטילים. מתוך כל הבלבול הזה הרמתי מלא טלפונים, עד שבבוקר השמיני לאוקטובר באמת הגעתי לבסיס, בסיס שורה, בסיס הרבנות הצבאית, והתחלתי את התפקיד שלי בתור קבן.
ואתה מגיע לבסיס שורה, שזה מקום שלא הרבה אנשים הכירו לפני המלחמה, והיום הוא שם קוד לאוזניים של כולנו.
נכון.
של המקום שאליו הגיעו הזוועות הקשות ביותר.
בכניסה למתחם בדיקת החללים המאולתר במחנה שורה, נתקלים בערימת אלונקות ומיטות, זרוקות, כאילו מותשות ממה שחוו ונשאו.
כל המסדרון מלא אלונקות, מקררים מלאים בגופות. כמויות היו פשוט מזעזעות.
מה קורה שם ב-8 באוקטובר כשאתה מתייצב?
הרבה בלבול, אנדרלמוסיה גדולה, הרבה הרבה אנשים, הרבה חיילים, גם כאלו שצובעים על השין גימל ומבקשים להיכנס. ביומיים שלושה הראשונים, לא משנה מה היה התפקיד שלך, כולם עשו בערך את אותם דברים, היו עסוקים בחללים הרבים, האזרחים והחיילים שהגיעו לבסיס. האמת זה היה מזעזע לראות את המראות, להריח את הריחות, היה לא פשוט. ובתוך כל הכאוס הזה צמחה ליחידת החוסן של הרבנות, שהיא גם, היא לא הייתה, לא היה דבר כזה. מגיע עוד קבן, עוד קבנית, ולאט לאט בנינו את היחידה המאוד מיוחדת הזאת. היום אנחנו 8 אנשי חוסן. אני חושב שראיתי דברים, שראיתי, שמעתי, ערכתי, חוויתי דברים, שאני כמובן לא אשכח לשארית חיי, לא אני ולא כל מי שהיה שם. אמרתי שזה היה שם קוד, אבל אני יודע שלשרת בעורף זה לא כזה סקסי כמו לשרת בחזית, להיות בעזה, להיות לוחם. אני חושב שאנשים שמשרתים במילואים בשורה עושים עבודה מאוד מאוד משמעותית וקדושה, ועושים אותה ממש בצניעות, בענווה, בשקט. אני חושב שזה משימה מאוד קשה, שלא תסולא בפז, הערך שלה לצבא, למדינה, לחללים, לחברה האזרחית הוא מאוד מאוד גדול.
יש בכלל איך לשמור על הנפש מכזה דבר? כלומר, זה, אלה הרי מראות זוועה שנצרבים לאדם בראש ובנשמה. יש דרך לראות את הדברים האלה, לעשות את הדברים האלה, ולא להפוך להיות פוסט-טראומטי?
אני אגיד שאין באמת כלים שיכולים למשטר את הפוסט-טראומה. נגיד, אם תעשה ככה, לא תהיה לך פוסט-טראומה. אני כן אגיד שהכלים שעמדו לרשותנו והכלים שאנחנו יישמנו הם שיחות רבות, שיחות קבוצתיות ושיחות אישיות לפני משמרת ואחרי משמרת לחיילי מילואים שעסקו באירוע הזה. היכולת לאבד את הדברים בסביבה אמפתית ותומכת, היכולת להיות ערני, זה דבר שאנחנו מאוד מאוד שמנו עליו דגש. תהיו ערניים למה שאתם מרגישים, לסימפטומים, אם יש לכם סימפטומים, תהיו ערניים. כי היכולת לזהות את הסימפטומים היא פקטור מאוד מאוד חשוב ביכולת להחלים. אנחנו הסתובבנו, אנחנו בעצם הזרקנו באנשים מוטיבציה לפנות אלינו לאנשי החוסן כדי לאבד את הדבר הזה, וזה היה מאוד מוצלח. אני חושב שהיום, אחרי שאנחנו עברנו כמה חודשים מאז תחילת האירוע, העברנו שאלונים לחיילים שעסקו באירוע הזיהוי והקבורה. המספרים הם פלוס מינוס אותם מספרים שמדווחים בכל העולם של חשיפה לאירועים כאלה והיווצרו של פוסט-טראומה. טיפה יותר, נגיד שבערך 20% מהחיילים ש... עסקו באירוע זיהוי החללים, פיתחו סימפטומים של פוסט-טראומה, שזה מספר שהוא מעט יותר גבוה מהנורמה, אבל לא חריג.
אני הולכת לפסיכולוגית שלי פעם בשבוע, וכשהתחילה המלחמה, דווקא קרה לי משהו ממש הפוך. הרגשתי איזשהו צורך להתרחק מהטיפול, הרגשתי כאילו ההתעסקות ברגש ומה שקורה לי שהיא מחלישה, זה הרגיש לי כאילו יש גל נורא גדול ואין שום דרך לעבור אותו ואין טעם לדבר עליו, עדיף פשוט לצלול מתחתיו. אז איך אנשים הגיבו כשפניתם אליהם, כשיזמת, לאנשים הייתה, לא הייתה איזו רתיעה מלנבור במה שעובר עליהם עכשיו?
בהתחלה היה מעט חשדנות, קצת בדיחות, קצת הנה הפסיכולוג, נוזל עיריר מהפה, בוא תעזור לי, בוא זה.
כלומר, הסטיגמה עדיין קיימת, לפחות בחלק מהמקומות.
נכון, גם היה חברה מאוד גברית. הייתה חשדנות, אבל מהר מאוד זה התפוגג, כי אני חושב שהכלים שהבאנו לאנשים, שבאמת יישמו אותם בבית, בבסיס, תוך כדי, לאחר מכן, וזה עזר להם, זה סייע להם.
נניח שזו פעם ראשונה שאנחנו נפגשים במסגרת כזו של חוסן, וכינסת אותי ועוד ארבעה אנשים שמתעסקים בסוג ספציפי של זיהוי. איך אתה פותח את השיחה? מה אומרים?
אני חושב שבימים הראשונים עסקנו בעיקר בנרמול. כלומר, להגיד להם, אתם מרגישים כך וכך, זה בסדר גמור, אתם לא מצליחים לישון, זה בסדר גמור, אל תיבעלו ממה שאתם מרגישים, בנרמול של החוויה, בנרמול של הקושי, כי אני חושב שבשבוע, שבועיים הראשונים כולם, כל מי שעסק במלאכה הזאת בשורה חווה סימפטומים, זה לא משהו שהיה חריג.
מה להגיד למישהו, אתה לא משוגע, אתה לא לבד, אתה בסדר.
אתה לא משוגע, אתה לא פוסט-טראומטי, החיים שלך לא נגמרו אם אתה מנסה להירדם בעלה ועולות לך תמונות של דברים קשים. אם אתה מרגיש שאתה יותר עצבני, אל תדאג, זה הפיך, זה יעבור. אפשר לטפל בזה, וגם אתה עכשיו במגע ישיר עם הדבר הזה, אולי זה לאט לאט יירגע. גם לנרמל תגובות בבית מול הבנות זוג, הבני זוג והילדים, וגם עסקנו, נגיד, אחרי החודש הראשון, במעברים אחדים בין מה שקורה בפנים ומה שקורה בחוץ. כי מה שקורה בפנים בשורה זאת בועה, נגיד שאני עד לפני שבוע וחצי שבועיים, חייתי בתוך בועה. למרות שיצאתי מהבסיס כל יום, אבל היום אני יודע לומר, אחרי שאני קצת התקרקעתי באזרחות. חייתי בעולם אחר, וזה לא פשוט לעשות את המעברים האלה.
זה נכון למתקן החללים, ואני מניחה שזה נכון אולי אפילו גם ביתר סט, נגיד למי שנמצא בלחימה בתוך עזה.
חד משמעית.
שיש איזה ניתוק כזה.
חד משמעית, נכון. יש קווים מאוד, מאוד זהים בין הלוחמים לבין אנשים שעסקו במלאכת זיהוי החללים, ולכן גם מתוך ההבנה הזאת, משרד הביטחון בצהל הבינו שהאנשים ששירתו בשורה מגיע להם את אותם זכויות ברמת בריאות הנפש, כמו לוחמים.
שמה מגיע? בוא נדבר על זה.
אנשים שהשתחררו, גם לוחמים וגם אנשים שהיו בשורה, אם יצרו קשר עם משרד הביטחון, מגיע להם טיפול לפחות של 12 פגישות, בחינם, ללא עלות, עם מטפל שהם יכולים לבחור מתוך הפול של משרד הביטחון, כדי לאבד את החוויה של השירות, בין אם זה לוחמים או בין אם זה אנשים שבאמת היו עסקו במלאכת זיהוי חללים.
אמרת לנרמל תגובות. אז בוא, אני מניחה שיש סקאלה כזו. של מה הגיוני שיקרה לך, וזה פשוט אומר שאתה בן אדם עם לב ונשמה, ומה בצד השני של הסקאלה אומר שאתה בן אדם שחייב התערבות דחופה ועכשיו.
אז אני אגיד שבימים הראשונים, כמו שאמרתי קודם, רוב האנשים הגיבו כמעט אותו דבר, היה להם סימפטומים, וזה היה נורמלי. מבחינתנו לא הייתה איזושהי בעיה. זאת אומרת, מי שבא אלינו ואמר, יש לנו סימפטומים, אמרנו, יופי, כל הכבוד, אתה אדם אנושי, וככה זה צריך להיות, וזה יעבור, ונתנו לו כל מיני כלים כדי להתמודד.
מה זה סימפטומים?
קשיי שינה, חרדה, התפרצויות, זאת אומרת, פתיל יותר קצר, זיכרונות חודרניים וכולי.
בוא נתרגם את זה עוד יותר לעברית. אתה אומר חרדה, אתה אומר זיכרונות חודרניים, בוא ממש נפרוט את זה לפרוטות לך. זה מונחים קצת מקצועיים.
אני יושב עם חברים, מדבר איתם על משהו אחר, שלא קשור ללחימה, שלא קשור לזה, פתאום יש לי איזה זיכרון ממשהו שעשיתי לפני יומיים, בלי שום הודעה מוקדמת. משהו חודרני ומאיים, שגורם לי טיפה להתנתק מהחוויה הזאת. מישהו אומר לי משהו שבדרך כלל אני לא אתעצבן עליו או יגיב לו, אני מגיב יותר חזק, ביותר עוצמה. אני יכול לנסות להירדם ולא להצליח הרדם. זאת אומרת, להצליח הרדם רק בשעה מאוד מאוחרת ולהתעורר מכל דבר, שאני יותר דרוך. אז אני אגיד שאלו תגובות שציפינו שהתרחשו בשבוע, שבועיים, שלושה הראשונים. אבל ההבדל בין הבחנה של פוסט-טראומה או טראומה, זה המשך. זאת אומרת, אם אדם מגיב בחרדה או בקשיי שינה למשך שבוע, שבועיים, זה עוד היה בסדר. אבל כאשר הבנו שזה מתמשך יותר, פה יש מקום להתערב יותר. או בימים הראשונים, כאשר האירוע היה מעבר לקשיי שינה, מעבר לחרדה, מעבר לזיכרונות, נגיד, היו אירועים של אובדנות, נגיד שאנשים שדיברו על אובדנות, או אימו באובדנות אפילו, או אנשים שממש קרסו, זאת אומרת שלא יכלו להמשיך לתפקד, זה היו...
איך נראית קריסה?
אני לא רוצה להיכנס ממש לפרטים, אבל מדובר בחוסר יכולת לתפקד, או באיזה שהם אקטים קיצוניים שהחיילים עשו. נגיד חייל ששתה עכשיו בקבוק אלכוהול אחרי משמרת, משהו שהוא לא היה רגיל לעשות, וזה משהו שהוא חדש לו, ופתאום זה קורה, אז אנחנו מבינים שיש כאן משהו שהוא מעבר לנורמה וצריכים להתערב. אז אולי לשחרר אותו לאיזה יומיים למנוחה, אולי לא. כמובן, הכל גם נעשה בשיתוף פעולה עם החייל, עם המפקדים. זאת אומרת שאנחנו לא האוטוריטות היחידות, וגם עם הצרכים של המשימה, זאת אומרת, איזה תפקיד יש לו, ואם עכשיו הוא ישתחרר, האם המשימה תוכל להתבצע בצורה טובה, כן או לא.
היו אולי אנשים שהיית שולח הביתה? אילו לא הייתה מלחמה ולא היה צבא ולא הייתה משימה שצריך למלא, היית אומר, עדיף שאנשים האלה... ילכו לדאוג לנפש של עצמם?
לא, אני לא חושב שהיה מקרה שהשארתי אנשים רק בשביל, זאת אומרת, לא עשינו ניסויים בבני אדם. אדם שהיה צריך להשתחרר הביתה, ההבנה הייתה כוללת שהוא צריך לשחרר ומשחררים אותו. אדם שלא היה צריך להשתחרר, היינו מנסים לשלב אותו שוב במשימה. אגב, יש לזה גם יתרון מקצועי טיפולי, להחזיר אדם לאותו מקום, כדי לאמת אותו טיפה עם האירוע, וככה להפחית הסימפטומים.
זה לחזור לנהוג אחרי תאונה הזה,
נכון,
שאנחנו רגילים לדבר עליו.
נכון.
זו למשל הסיטואציה שאנחנו כאנשים בעורף לא תמיד מבינים, כשאנחנו רואים חברים או בני משפחה, או אנשים שנגיד עברו תקרית מורכבת בלחימה, שנפצעו להם חברים, שנהרגו להם חברים, שהיו אירועים לא פשוטים, ואז אנחנו רואים פתאום, או שהם נשארים בפנים בכלל, או שהם יוצאים לאיזה אפטר של 24 שעות וחוזרים נכון. ללחימה, ולנו מהצד זה נראה עזוי, אנחנו נורא דואגים להם, אנחנו רוצים אותם בבית. יש נכון. לזה איזשהו ערך טיפולי נפשי?
יש לזה ערך טיפולי, יש לזה ערך מקצועי. אני אגיד שזה גם אף פעם לא יעשה בכפייה. זה יעשה בהבנה משותפת, גם שלו וגם של האנשי המקצוע בבריאות הנפש, וגם של המפקדים שלו, שהוא יכול לחזור. אם הוא לא, אם החייל באמת לא מסוגל לחזור לתפקד, או שהוא אומר שהוא יכול, אבל אנשי המקצוע רואים שהוא לא באמת יכול, זה לא יקרה. זאת אומרת, החייל שחוזר למשימה הוא חייל שיכול לחזור למשימה, וגם ההבנה המקצועית שזה יסייע לו בעתיד.
איך מבחינים בין מי שיכול למי שלא יכול, בין מי שחווה סימפטומים נורמליים, לבין מי שנמצא במצוקה נפשית אמיתית?
מדובר בשתי אלמנטים מרכזיים, זה העוצמה והמשך. אם העוצמה היא עוצמה שהיא מעבר לנורמה, שהרגש מתפרץ מעבר לנורמה, או המשך, אם המשך של הרגש הוא מעבר לנורמה. לפי שתי הפרמטרים האלה אפשר להחליט אם החייל כשיר או לא כשיר. אז כן. אני אתן דוגמה, אני שתפתי במשימה של זיהוי חיילים, כל היום, בשבע בערב אני הולך לאוהל שלי, מתקלח, מנסה ללכת לישון. לא מצליח לישון, לא מצליח להירדם, עולות לי תמונות שמשחזרות את מה שעשיתי היום, אני נרדם רק בשעה 4, מתעורר בשעה 5, כולי מבולבל, אני פונה למפקד, המפקד מביא אותי לקבן. לעומת חייל שאותו דבר, עשה אותו דבר, כשתתף בזיהוי חיילים כל היום, בשבע הלך לאוהל, התקלח, ניסה להירדם, לא הצליח, תוך כדי החרדה שלו התגברה מאוד. הוא יצא החוצה מהאוהל, התחיל להסתובב ברחבי הבסיס, התחיל לעשות דברים שהוא לא עושה בדרך כלל, מקרה קיצון, איזשהו קרבה למשהו אובדני, ניסה ללכת הביתה, התקשר לאנשים, אמר להם כל מיני דברים לא מותאמים, אז יש הבדל בין שתי החיילים האלה. את החייל הראשון שהוא הגיב בתגובה חרדתית די נורמלית, אני אנסה ביום של המחרת כן להחזיר, כמובן, בהדרגה ולראות מה הוא יכול ומה הוא לא יכול. את החייל השני שהגיב בצורה טיפה יותר קיצונית, ושוב, זה נורמלי שהוא מגיב ככה, הוא לא פגום, חס וחלילה, אבל פה צריכים טיפה יותר זהירות, יותר הבנה מה מתאים לו נכון לעכשיו.
אז זו העוצמה, ומה זה המשך? נניח שהייתי באירוע הזה, ראיתי את הדברים האלה, להגיב ככה היום, כן. מחר, מחרתיים זה נכון. הגיוני, להיות ככה בעוד שבועיים, לא?
בדיוק, אותו חייל שהייתי מחזיר אותו יום למחרת, אם הוא חווה חרדה ולא נרדם בלילה, אם הוא יחווה את זה לילה אחרי לילה אחרי לילה, משך שבוע, שבועיים, אז זה כבר דגל אדום שאומר, אוקיי, משהו פה קורה, ואני גם לא רוצה שזה יימשך יותר מדי, כי אז זה מקבע את המצב. אני רוצה כמה שיותר בהתחלה להצליח לפרק את ההקשרים שנעשו במוח שלו, ההקשרים הרגשיים, ולתת לו כמה שיותר את ההזדמנות לחזור לתפקד כמו שהוא היה לפני שהוא הגיע לשירות. זאת אומרת, המטרה שלנו, חלק המטרות שלנו של אנשי החוסן, הייתה להחזיר את החיילים לאותה רמת תפקוד, נפשי, רגשי, כמו שהם היו בשישי לאוקטובר. זאת אומרת שהנזק שקרה להם מהשירות יהיה כמה שיותר מינורי.
איך מפרקים את זה? כי זה נשמע דטרמיניסטי אפילו. ראית דברים שהעין אנושית לא יכולה להתמודד איתם, או מתקשה מאוד להתמודד איתם, אני לא מדברת בשפה מקצועית. תהיה הפסיכולוג הכי טוב בעולם, אתה לא תוכל למחוק לי מהמוח את מה שהעיניים ראו.
חד משמעית. אני לא, גם לא מתיימרים למחוק. אנחנו מתיימרים לחזק את הכוחות הפנימיים, את החוסן האישי של הבן אדם, כדי שיצליח להתמודד. עכשיו, כמו שאמרתי, רוב האנשים, מעל 80% פלוס מינוס, יצלחו את ההתמודדות הזאת, והמשיכו בחייהם כמעט כאילו לא קרה כלום. יהיה להם זיכרונות, כמו שלכולנו יש זיכרונות מהחיים, אבל זה לא יפריע להם לתפקוד. 20% הנותרים יצטרכו להתמודד עם הפרעות בתפקוד, מי מהן הפרעות קלות או יותר קשות. את הדבר הזה באמת אפשר לפרק רק דרך טיפול.
אז איך מפרקים?
יש כל מיני גישות לטיפול לפוסט-טראומה, טיפול ב-CBT למשל, טיפול קוגניטיבי, התנהגותי מאוד יעיל, בחשיפה מדורגת לטראומה בתנאים של טיפול. לאט לאט חושפים את הבן אדם פלוס מינוס לאותו אירוע, אבל בסביבה מוגנת, ומחוותים לכאורה את הזיכרונות ואת הקשרים במוח שלו מחדש. זה עולם שלם של טיפול בטראומה, אבל אנשים שבאמת נשארו עם פוסט-טראומה צריכים ללכת לטיפול, זאת אומרת, זה הרבה מעבר לשיחות קב"ן ולשיחות הקבוצתיות.
הרבה מאוד אנשים חוזרים עכשיו הביתה. איך מי שנמצא בבית מזהה אם יש כאן אירוע שהוא אירוע משברי, או פשוט משהו שהוא נורמלי, אדם שחווה את המורכבות של חזרה הביתה. זה לא דבר קל באמת לחזור
משמעית,
הביתה.
תראי, אם לי היה את המשאבים, הייתי מקצה טיפול לכל חייל מילואים שחוזר הביתה. אני מניח שאין כאלה משאבים, ולכן לא כל חייל מילואים זכאי לטיפול. מבחינתי, ללכת לטיפול לא אומר שקרה משהו קיצוני. אני חושב שלפנות לטיפול ולבקש טיפול, זה לא משהו שהוא דורש איזושהי תגובה קיצונית, כן? אני מניח שרוב החיילים שחוזרים הביתה מתמודדים עם קשיים בחזרה לשגרה, אבל יש מצבים שהם יותר אקוטיים, שבהם יש פגיעה משמעותית בתפקוד, פגיעה משמעותית במערכות היחסים, פגיעה משמעותית בעבודה, וכאן יש צורך יותר מהיר ומיידי ויותר אקוטי לטיפול. אבל אני חושב שהדבר הראשון שיעורר אותנו ויגרום להרגיש שמשהו כאן דורש התערבות יותר רצינית ועמוקה ויותר חירומית נגיד, זה איזושהי הופעה שונה של האדם שהכרנו מהשישי באוקטובר, שהוא חזר והוא נראה אחרת, הוא מדבר אחרת, או שהוא לא מדבר ביחס למה שהוא דיבר, או שהוא מדבר יותר למה שהוא מדבר, הוא יותר צוחק, הוא יותר בוכה, קשה לו לישון, קשה לו לבלות זמן עם האנשים בבית, ויותר נגיד מסתגר בחדר, אם הוא היה אדם שעובד ומחזיק איזושהי עבודה, פתאום אנחנו רואים שאין לו מוטיבציה, לחזור לשגרה, אין לו מוטיבציה לחזור לעבודה, אין לו מוטיבציה לעשות את המשימות שהוא היה רגיל לעשות והיה אוהב לעשות. יש כאן משהו שיושב עליו, משהו מציק לו.
תשמע, אני חייבת להגיד שאתה מתאר משהו שהוא נשמע די מדויק לרוב החברים הלוחמים שלי. מלא אנשים שאני מכירה ואוהבת חזרו מהמלחמה ופתאום אמרו, אולי אני בכלל לא עובד בעבודה שאני אוהב, אני צריך לשנות קריירה. החבר הכי מצחיק שלי פתאום יושב איתי במרפסת בכיף, אבל אומר דברים מאוד מאוד קשים על מה שהוא חווה בלחימה, כי הוא באמת חווה דברים נורא קשים, אז הוא קצת פחות מצחיק.
כן.
כאילו, זה, כל הדברים האלה שתיארת, זה נשמע לי, אומרים את המילה הזאת מותאם, זו מילה של פסיכולוגים, זה נשמע לי נורא מותאם למי שחווה חוויות קיומיות.
נכון.
שרקו לו כדורים ליד האוזן, הוא חווה כמה וכמה חוויות של כמעט מוות, נהרגו אנשים לידו, זה נשמע נורא, אני לא אשת מקצוע, אתה הפסיכולוג, אתה הקבן לי, זה נשמע נורא נורמלי.
אני מסכים איתך, וזה בדיוק כמו שאת אמרת. את בעצם תיארת תסמינים של פוסט-טראומה. עכשיו פה צריך להבדיל. יש תסמינים פוסט-טראומטיים ויש הפרעה פוסט-טראומטית. עכשיו אני יכול להגיד שהרבה חיילים שחזרו מהקרב או מהתעסקות עם חללים וכולי, יש להם תסמינים פוסט-טראומטיים, אבל אין להם הפרעה פוסט-טראומטית. הפרעה פוסט-טראומטית היא מכלול של תסמינים, משך ועוצמה. תסמינים פוסט-טראומטיים יכולים גם להתרחש ללא הטייטל של ההפרעה. אז אני אגיד שכמו שאת אומרת, רוב החיילים הלוחמים שלך חזרו עם הופעה לא מותאמת, כמו שאת אומרת, אני מסכים איתך, ורוב החיילים הלוחמים שלך אכן ראוי להם וראוי למדינה שהם ישבו אצל מטפל, שיאבד איתם את החוויה ויעזור להם לחזור לחיים. אני יודע שלפחות יש 10,000 חיילים, מתאימים לכל התסמינים של פוסט-טראומה מהמלחמה האחרונה. וזה רק מה שאנחנו יודעים. זאת אומרת, יש עוד חיילים שלא הגענו אליהם, שלא מילאו את השאלונים. 10,000 חיילים זה המון. אבל יש חיילים שהמצב שלהם הוא הרבה יותר אקוטי, ולכן אין פה שאלה, נגיד, אין פה איזושהי שאלה, אם הם צריכים ללכת לטיפול, או לא צריכים ללכת לטיפול.
אני לא אחזור הביתה, ואני אשאל את עצמי, האם הוא היה עצוב רגיל, או עצוב חריג?
זה בולט מאוד, נכון, ויש חיילים, אני גם אגיד, יש חיילים שפיצחו פוסט-טראומה מאוד מאוד קשה, והם נמצאים לא, הם לא חזרו לחברה, הם נמצאים במקומות אחרים, בבתי חולים, במוסדות כאלה ואחרים, יש גם תופעות כאלה, זה גם קרה.
איך נראה אדם שלא יכול לחזור לחברה אחרי שירות?
אדם שהסביבה מתרגרת אותו, שכל דבר קטן הוא טריגר, והוא חייב להיות באיזשהו מקום מאוד מאוד בטוח, בעיקר סביב הנושא של אובדנות. לא הרבה חיילים, דובר במספר ממש קטן, באחוזים ממש קטנים, אפילו פחות מאחוז, אבל יש כמה עשרות של חיילים שלא יחזרו לחברה.
ומתוך נגיד ה-10,000 שאתה אומר, לפחות 10,000, שהם פוסט-טראומטיים לפי הספר.
כן.
כמה מהם יוכלו לחזור לתפקוד נורמלי?
אני חושב שרוב האנשים יחזרו לתפקד, גם אנשים שיש להם פוסט-טראומה, שמאובחנים פוסט-טראומה, בסוף רובם הם חלק מהחברה, רובם התפקידים. יש אנשים שהפוסט-טראומה שלהם מונעת מהם לתפקד. אני גם אגיד, חשוב לי לומר, גם האחוז קטן האלו הם לא אנשים פגומים, זאת אומרת, הם אנשים שהמבנה הנפשי שלהם, שפגש את עוצמת החוויה, מגיב בצורה כזאת. אין שום, הם לא פחותים מאנשים שכן מתפקדים.
תן לי איזה כלל אצבע, עשה ואל תעשה כזה, כשאתה נתקל באדם באמת שחזר מלחימה, משירות ממושך.
אני יודע מה להגיד, עשה, אל תעשה, אני כזה נזהר, כאילו מה להגיד, אל תעשה. אני חושב שהתפקיד המשמעותי שלנו הוא להיות שם, באזור, א', לתת את המרחב, זאת אומרת, לא להיכנס יותר מדי למרחב, אם אנחנו רואים שיש איזשהו קושי לחייל להכניס אנשים למרחב שלו, אז בהתחלה לא צריך להתעקש. לתת את המרחב, לתת לחייל את ההזדמנות, ליצור את הקשר מחדש, כי זה באמת כמו למידה מחדש ללכת, ולעשות דברים שכבר שכחנו איך עושים אותם, לתת את המרחב לחייל ולהיות ערניים. אני גם אגיד מה שאני אמרתי לחיילים, שגם מוטלת עליהם איזושהי אחריות לשתף. זאת אומרת, לתת לאחרים את האפשרות להיות אמפתיים, לשתף את הסביבה שלו במה שעובר עליו, בקושי בחזרה לשגרה. אני רוצה גם לומר שהקושי בחזרה לשגרה הוא לא הקושי, זאת אומרת, זה לא הקושי של מה שעבר עלינו. זה לקחת את מה שעבר עלינו בשירות ולהטמיע אותו עכשיו בעולם הרגיל.
שמעת מהם על פחד? פחד לחזור הביתה? פחד מהשגרה?
אני לא צריך לשמוע, לי, באופן אישי, הפחד מלחזור לשגרה. אני עד עכשיו חווה מעט חרדות מכל מיני אירועים קטנים שמסמלים חרדה לשגרה. אני חושב שלכל החיילים שהשתחררו ממילואים היה איזשהו חשש מהמפגש העוצמתי והמלא עם השגרה. ההזדקות על המדים והנשק היא אירוע שלכולם עורר איזה שהם רגשות.
חזרת הביתה, אם קוראים לך עכשיו שוב,
אם קוראים לי שוב, אני אבוא, אין פה שאלה בכלל. יהיה לי יותר קשה, כי אני כאילו שמתי איזה חצי רגל בשגרה, ויש לי תוכניות, את יודעת, תוכניות לעתיד. אבל אם יקראו לי, אני חושב שאני, זאת אומרת, אני לא חושב, אני בטוח שאני אבוא.
למדת משהו חדש? על עצמך, על הישראלים, על החיים כאן?
בבסיס שלי אני יכול לומר שמאוד מאוד התפעלתי והתרשמתי משיתוף הפעולה שהיה בין החיילים, שהם חרדים. זה כמו קלישאה, אבל זה מה שהיה. תשמעי, זה מה שהיה. אני לא יכול לומר משהו אחר. דתיים, חילונים, מכל קצוות הקשת, זה פשוט היה non-issue. זה פשוט כאילו היה נראה לא רלוונטי. מי אתה? מה אתה? כולם ביחד הפשילו שרבולים ועשו את אותם דברים. הייתה אווירה אחרת, אווירה אוטופית. אבל זאת לא הייתה אוטופית. זאת הייתה המציאות בתוך בסיס שורה. אני גם מניח בעוד מקומות של שירות צבאי. באמת, מגדולי השמאלנים עד הקיצונים ימניים, כולם באותם פלוגות, באותם יחידות, עשו את אותם דברים. זה היה קצת לא קשור למציאות, אבל הכי קשור, כי זה מה שמאחד אותנו. כישראלים, הייתה מלחמה, היה לנו איזשהו איום, אז אין פה, זה מיותר עכשיו לעשות חשבונות, מי אתה, מאיפה אתה, כולם עבדו ביחד, כולם אהבו וכולם עבדו בשביל אותה מטרה, כולם גם הבינו עד כמה זה חשוב. וקדוש.
ויש בזה משהו שגם מחזק את הנפש. בשיתוף פעולה הזה, באחדות שורות. חד משמעית,
כן, כן. זה איזשהו מסר אופטימי, שכולם שם שאבו ממנו כוחות. בשיחות שלי עם החיילים, הרבה שאלו אותם, מה נותן לך חוסן היום, מחר, אתמול, מה החוסן? אז הרבה דיברו על זה שהאירוע הזה של האחדות שקרה בתוך הבסיס, הביא להם הרבה יכולת להתמודד ולהבין שהם באירוע גדול יותר, וזה גם משהו שנתן להם את החוסן ואת האפשרות לבוא עוד יום ועוד יום ועוד יום ולעסוק באמת במלאכה לא פשוטה הזאת של זיהוי החללים.
צביקי פליישמן, פסיכולוג וקב"ן, תודה רבה ששיתפת אותם.
תודה.
האזנתם לעוד יום. עורך הפרק יותם רוזנוולד, עיצוב קול ומיקס ניצן גרינוולד נתן. על הביצוע הטכני היה דני רוקי, עורך עוד יום הוא דניאל אופיר, גרפיקה שלומי אשר, הפקה יואב טייטלבון, ניהול תוכן שימי אביגד. פרקים חדשים של עוד יום עולים בכל יום ראשון, שלישי וחמישי. לכולם ולעוד הסקטים מבית תאגיד השידור הישראלי אפשר להזין ביישומון כאן, באתר שלנו או בכל יישומון הסקטים אחר שאתם אוהבים. אותנו אפשר להשיג בקבוצת כאן הסקטים בפייסבוק או בחשבונות שלנו בפייסבוק או ב-X. אני ליאל קייזר, בשורות טובות, נשתמע.